לעסוק היום בנקודה מאוד מאוד חשובה ויסודית ומרכזית, מאוד מאוד מאוד. נגיע אליה דרך הפרשה בדרך ההפטרה. פרשת בעלותך, בהתחלה נאמר, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואמרת אליו, בעלותך את הנרות, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. שואל רש"י, למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים, אותה קראנו בשבוע שעבר, מה הקשר בין הפרשות? לפי שכשראה אהרון חנוכת הנשיאים, חלשה אז דעתו, שלא היה עמהם בחנוכה, לא הוא ולא שבטו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומיטיב את הנרות. זאת אומרת, תירגע אהרון, אתה עושה דבר גדול מאוד, אתה מיטיב את הנרות. שואל הרמב"ן, ולא נתברר לי, למה נחמו בהדלקת הנרות? מה הנחמה הגדולה בהדלקת נרות? ולא נלחמו בקטורת בוקר וערב, ששיבחו בה כתוב, ישימו אותו בהפך, ובכל הקורבנות, ומנחת חביתים, ובערבות יום הכיפורים, שאינה קשירה אל הבור, ונכנס לפני ולפנים, ושהוא קדוש השם עומד בהיכלו, לשרתו ולברך בשמו ושבטו, כולו משרתי אלוהינו. זאת אומרת, תגיד לו, אהרון, תירגע. אתה מברך את עם ישראל, אתה מקריב קורבנות, אתה מגיע לפני ולפנים, בקודש הקודשים. מה אתה מקנה בהם? מה הייחודיות של הטבת הנרות של המנורה? ועוד, מה טעם לחלישות הדעת הזאת? הלא קורבנו גדול משל נשיאים, שהקריב, והם היו קורבנות הרבה, כל ימי המילואים. אומר הרמב"ן, נקרא את זה במהירות, בעניין ההגדה הזו לדרוש רמז מן הפרשה על חנוכה של נרות שהייתה בבית שני על ידי אהרון ובניו. רצוני לומר, חשמונאי כהן גדול ובניו. ובלשון הזו מצטיה במגילת סתרים לרבנו ניסים, שהזכיר האגדה הזו ואמר, ראיתי במדרש, כיוון שהקריבו 12 שבטים ולא הקריב שבט לוי וכו', אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, דבר אל אהרון, אמרת אליו, יש חנוכה אחרת שיש בה הדלקת הנרות, ואני עושה בה לישראל על ידי בניך ניסים ותשועה, וחנוכה שקרויה לשמם, ויהיה חנוכה בניך שמונאי. ולפיכך, הסמיך פרשה זו לפרשת חנוכת המזבח, זאת אומרת, יהיה לדורות את חנוכת המזבח. וראיתי עוד, אומר הרמב"ן, בילמדנו. ילמדנו זה מדרש תנחומה, וכן במדרש רבה. אמר לקדוש ברוך הוא למשה, לך אמור לאהרון, אל תתיירא. לגדולה מזאת אתה מוכן. הקורבנות כל זמן שבית המקדש קיים, הן נוהגים. אבל הנרות לעולם אל מול פני המנורה יאירו. וכל הברכות שנתתי לך לברך את בני, אינם בני לעולם. זאת אומרת, ברכת כהנים וחנוכה, זה נצחי. הנה דבר ידוע שכשאין בית המקדש קיים, והקורבנות בטלים, מפני חורבנו אף הנרות בטלות, אבל לא רמזו אלא לנרות חנוכת חשמונאי, שהיא נוהגת אף לאחר חורבן גלותנו, וכן ברכת כהנים הסמוכה לחנוכת הנשיאים נוהגת לעולם, דרשו סמוכים לחנוכת הנשיאים מלפניה ומלאחריה, בכבודו של אהרון שלא נמנע עמהם. זאת אומרת, קורבנות הנשיאים לפני ברכת כהנים, שזה דבר נצחי, ואחרי זה רמז לחנוכה, שזה גם דבר נצחי, זו הנחמה הגדולה. אבל עדיין לא ברור. מה הנחמה הגדולה? תירגע אהרון, אתה לא נמצא בסגה הגדולה של הקרבת הקורבן של הנשיאים, אתה כל יום תכין את הצמר גפן למנורה של בית המקדש. מה הנחמה הגדולה פה? נראה לומר שבעצם הפרשה שלנו ישנה מתוארת החמצה גדולה. נכון? כי לפני הנונים ההפוכים, לפני המשבר הגדול, אז אומר משה ליתרו, אנחנו יודעים להגיע לארץ ישראל, תוך 3 ימים אנחנו בארץ ישראל. עם ישראל היה אמור להיכנס לארץ ישראל דוך, וגמרנו, וגאולה שלמה. אבל אז באו המשברים, והנפילות, המתעוננים, והתאווה, ועם ישראל נפל, וההזדמנות הזאת בעצם הוחמצה. הדור הזה מת כולו במדבר, חוץ מיהושע וכלב. וגם ההפטרה של הפרשה, גם היא מתארת בעצם, הזדמנות גדולה מאוד שהוחמצה. ההפטרה הזו נקראת גם השבת וגם בשבת חנוכה, במקור 2, מתוך ספר זכריה. רוני ושמחי בת ציון, כי הנני בא ושכנתי בתוך נאום השם. עם ישראל תשמח, אני עומד להגיע אליכם. על איזה תקופה מדובר בספר זכריה? על מה הוא מדבר? אז הכוזרי, רבי יהודה הלוי, מזכיר את הפסוק הזה מקור השלוש, סתירה שאני מביא פה תאריכים לועזיים, אבל זה מאוד מאוד, מאוד נוח, מאוד מובן. אם נגיד לכם שנת תף, קוף, פי, בי, בי, זה לא מובן אף אחד. תאריך לועזי יותר מובן, זה כמו דרך אגב החלוקה לפרקים של התנ״ך, שהיא חלוקה נוצרית, כידוע. אני רק עוזרי ככה. אשר על הדברים שאמרו חמנו בשבח ארץ ישראל, ארוכים הם מאוד. אמר הכוזרי, השמיעני נא מה שאתה זוכר מדבריהם. זה אמר שני, תשמיע לי כל מיני שבחים של ארץ ישראל. אמר החבר, אחד הדברים האלה בשבח ארץ ישראל, הוא מה שאמרו, הכל מעלים לארץ ישראל, ואין הכל מורידים. משנה מסכת כתובות. ולפי זה פסקו, כי האישה שאינה רוצה לעלות עם בעל לארץ ישראל, תצא בלא כתובה. וכן להפך, האיש שאינו רוצה לרד, עם אשתו לארץ ישראל, יוציא ויתן כתובה. זאת אומרת, אם בני זוג חיים בברוקלין, היא אומרת, בעלי, אני רוצה ארץ ישראל, הוא אומר לה לא, חייב לגרש אותה, להביא לה כתובה. וגם הפוך, אם היא, הוא רוצה, והיא לא רוצה, יכול לגרש ללא כתובה. ויש עוד הרבה שבחים של ארץ ישראל, באותו סעיף דילגתי עליהם. אמר כוזרי, אם כן, הלא אתה, הלא עובר אתה על מצווה המחייבת לפי תורתך. יש מצווה לעלות לארץ ישראל. ואתה, רבי יהודה לוי, יושב לי אי שם בגלות בספרד, אתה בעצם עובר עבירה. אם אינך עולה למקום ההוא, ואינך עושהו בית חייך ומותך. אם כי, למרות שאתה אומר בתפילה אחרי הציון, כי בית חיינו, ומאמין כי השכנה של לשכון שם, נהדר. בפועל, אתה לא בארץ ישראל. אם כן, אין קריאתך והשתחווייתך נכוחה לכיוון ארץ ישראל, כי היא מעשה צביעות או עבודה שאין עם הכוונה. מה אתה עושה בחוץ לארץ? אני מדלג קצת. טוב, הוא מתאר שתמיד עם ישראל מסר את נפשו על ארץ ישראל. מה אתה עושה בחוץ לארץ? דרך אגב, רבי שלמה זלמן שרגאי. היה קשור למבדל. הוא, גם בסוכנות, הוא העלה יהודים מצפון אפריקה וגם מצרפת לארץ ישראל. אבל אז הוא ראה שהרבה הרבה יהודים שמגיעים לארץ מתפקרים, נעשים חילונים. אז הוא אמר, אולי נעשה טעות, אולי אסור שיהיו לארץ, שישארו בחוץ לארץ. הוא הלך לרב צבי פסח פרנק, הרב של ירושלים, ואמר לו, מה אני עושה? האם יש מצווה שעלו לארץ או שישארו בחוץ לארץ? ישארו דתיים לפחות. אמר לו הרב פרנק, יש מדרש, במדרש איכה, בקוד שימוני. תנא רבי חייא, משל, לא צריכים בדף, משל למלך שהלך לחמת גרר ונטל בניו אימו. פעם אחת הקניתוהו ונשבע שלא נוטלן. פעם אחת הם הרגיזו אותו, אז הוא אומר, אל תבוא איתי. אז הוא נסע בלעדיהם, היה נזכר להם ובוכה ואומר, הלוואי יהון בניי אימי, אף על פי שמקניתים אותי. אמר הקדוש ברוך הוא, הלוואי יהיו בניי אימי בארץ ישראל, אפילו שמקניתים איתי. ושוב בהמשך, הלוואי יהיו בניי בארץ ישראל, אף על פי שמתמאים אותה. זאת אומרת, יש מדרש מפורש שאומר רב צבי פסח פרנק, שאומר, הלוואי שתהיו בארץ ישראל, אפילו תתמאו אותה, תהיו בארץ. הרב שרגאי אומר, לא נחה דעתו עדיין, הוא הגיע לצרפת וראה שיש שם 85% התבוללות, ואז הוא הבין שעדיף ארץ ישראל בכל מחיר. בכל אופן, המשיך החבר בכוזרי אומר ככה, פה מגיעים להפטרה שלנו. אמר החבר, מה אתה עושה בחוץ לארץ? אכן מצאת מקום חרפתי מלך כוזר. אבן טבעון מתרגם, ובשתני מלך כוזרים. הוא לא מתחיל עם תירוצים, הוא לא מתחיל לחפש כל מיני סיבות. הוא אומר, אתה צודק, לא הייתי בסדר. אני לא בסדר, כי אמנם חטא זה, החטא שאני לא עולה לארץ ישראל, הוא אשר בגללו לא נתקיים הייעוד אשר יעד האלוה לבית השני, רוני ושמחי בת ציון, כי הנני בא ושכנתי בלחם השם. זאת אומרת, זכריה הנביא, ההפטרה שנקרא השבוע, היא מדברת על בית שני. אומר השם לעם ישראל, עם ישראל, בואו לארץ ישראל, בבית שני. לעם ישראל לא עלה. הדבר הזה הוחמץ. כי העניין האלוהי עמד לחול עליהם כבראשונה, אילו נענו כולם לקריאה ושבו לארץ ישראל בנפש חפצה. אם עם ישראל היה שב לארץ ישראל בבית שני, אז היה הייתה מציאות מושלמת. היה חל בנו עניין האלוהי, זה הביטוי המרכזי בספר הכוזרי, עניין אלוהי. היו כאלה שאמרו שהכוונה לביטוי של פילון אלכסנדרוני. שמעתם עליו? ידידיה אלכסנדרוני, פילוסוף יהודי באלכסנדריה. הוא דיבר על הלוגוס. לוגוס זה מושג יווני. לוגוס זה מילה, מאמר, דיבור. אלוהים ברא את העולם על ידי הלוגוס, כך הוא אומר. אז אומרים שזה, העניין האלוהי זה הלוגוס, הדבר האלוהי שעל ידי נברא העולם. אבל הרב צבי יהודה אומר שאין אלוהים מלשון להתעניין. הקדוש ברוך הוא מתעניין בעולם, אכפת לו מהעולם, לא איזה דיבור, אלא אכפת לו מאיתנו, והוא מתעניין בנו וחל בנו. אז אם עם ישראל ישב לארץ ישראל כבראשונה, בבית שני, הייתה גאולה שלמה. אבל החמצנו. אבל רק מקצתם נענו. רק מעט עלו לארץ ישראל. ורובם, והחשובים שבהם, נשארו בבבל, מסכים לגלות ולשעבוד, ובלבד שלא ייפרדו ממשכנותם ומעסקיהם. רוב עם ישראל נשאר בחוץ לארץ, כי כל הרכוש בחוץ לארץ. סוף דבר, רק חלק מן העם נענה, ולא בלב שלם. ולכן גם עלם האלוה כמחשבת ליבם, ונתקם מההבטחות האלוהיות רק במידה מצומצמת, כמיעוט התעוררותם. כי העניין האלוהי אינו חל על אדם, כי לפי הכנת האדם, אם מעט, מעט, ועם הרבה, הרבה. אם אני אתכונן קצת, אז יהיה עניין אלוהי קצת, עם הרבה, הרבה. אף אנו, אילו היינו מוכנים להתקרב אל אלוהי אבותינו בלב שלם, מה פירוש? מה זה להתקרב אל אלוהי אבותינו בלב שלם? מה הכוונה? מה זה נקרא להתקרב לקדוש ברוך הוא לפי זה? עלייה לארץ. העלייה לארץ, זה הכוונה להתקרב להשם. כי אז הוא ידבח מושיענו כאשר הושיע את אבותינו במצרים. עכשיו, שאין הדבר כן, שלום לארץ ישראל, אין הדברים שאנו אומרים לתפילתנו, השתחוו להר קודשו, השתחוו לאדום רגליו, המחזיר שכינתו לציון וכדומה, כי אם כדיבור, עתוקי וכצפצוף הזרזיר. כי בלא כוונת הלב אנו אומרים דברים אלה או דומיהם, כאשר יראו אותו בצדק, שר הכוזרים. זאת אומרת, גם ההפטרה שלנו, רוני ושמחי בעצמת הארץ, הזדמנות, פז, בואו לארץ, תהיה השראת שכינה, והחמצנו, ולא עשינו אותה. וגם הפרשה מתארת, הזדמנות פז, והחמצנו אותה. וכאן מגיע בעצם... בסוף תקשר את זה, בסוף, בעזרת השם. אבל קודם כל אנחנו מבינים שיש פה הזדמנות שהוחמצה, גם הפרשה, גם בהפטרה. בסוף רבי הלוי עלה בשנת 1140 למניינם לארץ ישראל. האגדה מספרת שהוא הגיע לשערי ירושלים, נשק את אדמת ירושלים, בא פרש ישמעאלי והרג אותו, והרס אותו. כך אומרת האגדה. וכאן מגיעים בעצם לסוף סיום ספר הכוזרי. מקור 4. אחרי הדברים האלה, גמר החבר בלבו לצאת את ארץ הכוזר וללכת לירושלים תיבנה ותיכונן, והכוזרי קשתה לה בפרידת החבר, ודיבר מו על כך, הוא אומר לו, מה אתה כבר יכול להועיל לעם ישראל? אמר החבר, פה נקודה אני רוצה להתמקד בה, גם מי שמעורר בלב בני אדם אהבה למקום הקדוש הזה, ראוי לשכר בלא ספק. והוא מקרב את בו תקוותנו. כמו שנאמר, אתה תקום, תרחם ציון, כי את לחננה, כי בא מועד, כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחוננו. זאת אומרת, ירושלים לא תיבנה, כי אם כאשר ישתוקקו אליה בני ישראל תכלית תשוקה עד אשר יכוננו את אבניה ואת עפרה. פה נקודה מאוד חשובה. מתי תיבנה ירושלים? כשעם ישראל ירצה את ירושלים. לפני כמה שנים היה איזה מבצע לשים בין לילה כל מיני קרוונים בכל מיני פיסטינים ברחבי יהודה ושומרון. והייתי אצל הרב יהושע צוקרמן, שליטה. הוא כעס מאוד על הדבר הזה. הוא אומר, הם לא מבינים? ירושלים תיבנה כשעם ישראל ירצה את ירושלים. יהודה ושומרון תיבננה כשעם ישראל ירצה את זה. זאת אומרת, ההתנחלות לא מתחילה מלשים קרוון על איזה פיסטין. אלא מתחילה מזה שעם ישראל רוצה את ארץ ישראל. מפה זה מתחיל. במקרה, יש פה מספר... לשעות מלכו, לא מקרה, של רבי יושב מקוטנה, מסוף המאה ה-19. והוא כותב, הרב צבידו הזכיר הרבה הרבה את, את התשובה הזאת, ביורד דעה סימן סמכבב. הוא נשאל לגבי מצוות יישוב ארץ ישראל, והוא אומר שהוודאה זה מצווה גדולה, ואין ספק שהיא מצווה גדולה. כי הקיבוץ, לארץ ישראל, הוא התחלת דגאולה. ובפרט עתה, שראינו התשוקה הגדולה לארץ ישראל, הן באנשים פחותי ערך, הן בבינונים, הן בישרים בליבותם, קרוב לוודאי שנתנוצץ רוח הגאולה, אשרי חלקו שהוא מזכה לרבים. זאת אומרת, אין ספק שתחיל הגאולה, כי עם ישראל רוצה את ארץ ישראל. זה הסימן. אנחנו רוצים את זה. הייתה מחלוקת פילוסופית מאוד מאוד גדולה בין הגל. הגל היה אמצע המאה ה-19, פילוסוף גרמני מאוד חשוב, לבין תלמידו מרקס ועוד אחד לודוויג פוירבך. הגל אמר שהמחשבה שלי היא זו שפועלת על המציאות. הרוח, הוא כתב, כל מה שהוא תבוני הוא ממשי. כל מה שהוא ממשי הוא תבוני. זאת אומרת, התבונה שלי היא פועלת על המציאות. כך אמר הגל. פוירבך דחה אותו. לא, מה פתאום? מה? כל המציאות מורכבת מכל מיני תופעות, מכל מיני מעשים, מכל מיני פעולות, לא ממחשבות. בעקבותיו קרל מרקס, הידוע, אז הוא דחה, הוא אמר, לא, הכל מתחיל מהמציאות. המציאות משפיעה על הרוח, על המחשבה. אנחנו נעשה שוויון ברוסיה, אחרי זה ברוסיה, הוא דיבר בגרמניה, נעשה שוויון בכוח, אנחנו נוריד את כל העשירים, נעשה שוויון בכל הכוח, והשוויון הזה, הוא ישפיע אחרי זה על הרוח, ואז יש שוויון גם מחשבתי. אבל הכל מתחיל מהכוח, מהמעשה. אז זה המחלוקת. האם הרוח משפיעה על המציאות, או המציאות משפיעה על הרוח? בסדר? זה הייתה מאוד מאוד גדולה. הגל לעומת קרל מרקס. כן, דרך אגב, לפני כמה זמן הראה לי הרב צבי ישראל טאו. שליטה, הראה לי ספר בגרמנית, קטן, לא מוכר, של פרופסור בוחנסקי. שנת 1961 יצא הספר, משהו כזה, והוא כותב שם שקרל מרקס, טעה, המחשבה משפיעה על המציאות. הראיה, מרקס. מרקס עצמו, יהודי, יש עליו בגרמניה, באיזה עליית גג נידחת, כותב לו זו מחברת שבקושי יכול להוציא אותה, ואחרי שהוציא אותה, אף אחד לא הבין אותה. קפיטל זה ספר מאוד מאוד גדול, אבל קשה מאוד, והוא עשה מהפכה בחצי עולם. הוא הפך חצי עולם. איך? על ידי המחשבה שלו. זאת אומרת, המחשבה משפיעה על המציאות. הרב ציודה תמיד הדגיש, המחשבה משפיעה על המציאות. תראו למשל, במקור 5. זה מאמר שהוא כתב בתחילת דרכו, הרב ציודה. בכוח דחיפתו של רוח חיינו הפנימי, התודעה שלנו, אני מדלג, הולכים להם חיינו את מהלכם, הולכות יצירותיהם הממשיות, מתרחבות במתכוננות, וכולי וכולי. מאיפה הכל הולך? מהרוח, מהתודעה. גם תראו מקור 6, איגרת של רב צבי יהודה, בצמח צבי, זה ספר האיגרות שלו. כל הפעולות המעשיות והממשיות אינן חשובות לנו כל כך כשאין לעצמן בתור התגדרות ועשיית חיל מפלגתית שלנו לצבור איזה הון פוליטי. לא! אלא כל הפעולות, מה המטרה שלהם? בתור סיועים ואימוצים, כלים ואמצעים לתחילת העיקרית. מה התחילת העיקרית? שהתעוררות האדירה של רוח ישראל האמיתי, המקורי וכולי וכולי. כל הפעולות שלנו, המטרה שלהם לעורר את רוח ישראל. לא את התודעה הלאומית. זו נקודה חשובה מאוד. גם כשאני רץ ושם קרוון באיזה פיסטין, המטרה שלי זה לא רק קרוון כשלעצמו, אלא המטרה שלי לעורר את עם ישראל שירצה את זה. זו המטרה, שתהיה לי תודעה לאומית. כשעם ישראל ירצה את זה, אז יהיה לי קרוון, יהיה לי יישוב שלם, יהיה עיר שלמה שם. עם ישראל ירצה את זה. עם ישראל לא ירצה את זה, לא יהיה לי כלום. גבול בין. למה למה?
לשים
קרוון
או לא לשים
קרוון? השאלה, צריכים אנשים גדולים שיודעים מה הדופק של עם ישראל. למשל, בתחילת גוש אמונים, כן, בהתחלה, הרב ציודה נחשב למנהיג של גוש אמונים. בהתחלה רצו, הוא רץ איתם, והקימו התנחלות פה והתנחלות שם, ועשו בלגן, הקימו, והרב ציודה איתם. אחרי שמנחם בגין, ראש הממשלה, חזר מקמפ דיוויד, עם תוכנית השש הנקודות של שלום עם מצרים, ועם ישראל באלפיו יצא לכיכרות והריע לשלום, אז מאז הרב צבי יהודה מיתן מאוד את ההתבטאויות שלו כלפי הממשלה. הוא כבר לא, הוא לא אמר יהרג ואל יעבור, הוא לא אמר תהיה מלחמה, לעומת מה שאמר לפני כן, לא נעריך בזה עכשיו. הוא שינה את הדעה שלו. למה? אז הוא אמר, כי העם לא איתנו. עד היום העם היה איתנו, עכשיו העם לא איתנו. הרב יואל בינון מספר למשל, שבשנת תש"מ, לפני פינוי ימית, הרבה לפני, הוא הלך לארץ יהודה, שאל אותו, למה לא עושים בלגן? הנה, סיני, אני עושה את סיני, למה אנחנו לא עושים הפגנות? אמר לו הרב צבי יהודה, אז כשעשינו הפגנות, חשבנו שהעם איתנו. היום העם לא איתנו. גמרנו, מה תפגיד? מה תצעק? יש שיחה מאוד חשובה, שמופיעה בסוף ספר להלכות ציבור. ספר הכרוזים של הרב צבי יהודה. מופיע בסוף שיחה. בשנת תשל"ז, משהו כזה, 77. הרב צבי יהודה אסף את אנשי גוש אמונים ואמר להם, מישהו אמר שגוש אמונים הוא שלילי, הוא נגד. לא נכון. אנחנו רק חיוב, חיוב שבחיוב. נוציא את המילה הפגנות מהלקסיקון. אין הפגנות, רק הסברה. מהיום הסברה. אנחנו לא נגד אף אחד, לא נגד הממשלה, לא נגד אף אחד. אנחנו רק חיוב, חיוב שבחיוב. סליחה מאוד, תראו את זה אחרי זה. סוף ספר להלכות ציבור. זה ספר הכרוזים של הרב צבי יהודה. יש לנו שיחה מאוד מאוד חשובה בסוף, שאומר את זה מפורש לאנשי גוש אמונים. שאלתי את חנן פורט, הרב חנן פורט, לפני כחודש. הוא אמר לי, כן.
הממשלה זה העם.
הממשלה היא לא העם, הממשלה היא ביטוי של העם. זאת אומרת, ראש הממשלה הוא מבטא את רצון העם. ראש הממשלה אז אמר לפנות את גוש קטיף. אם העם היה נגד הדבר הזה בצורה נחרצת, הוא היה שוטף את הרחובות. אבל המציאות הייתה שזה לא מה שקרה. כמה אנשים אמרו לי בגוש דן,
שמע? אני חושב שהעם היה נגד ופשוט כבר מבינים
שאי אפשר לעשות כלום. תראה, היו בעבר...
זה היה פשוט, זה משהו מאוד קיצוני. כי זה ראו שהוא קיבל 40 מנדטים בשביל להיות ימני והפך לשמאלי, אז כנראה שזה לא היה כזה פשוט.
נו, אז הוא הולך לכאורה, הולך נגד העם, הרי היה משאל בליכוד אז והיו נגדו. אבל העם לא שתת הרחובות, אמרו לי בגוש דן, הרבה אנשים. צריכים לנסות, בוא ננסה, אולי יהיה שלום, בוא ננסה. ואחרי זה הם אמרו, חתנו, השם, אבל צריכים לנסות, איך אמרו לי לפני כן. העובדה היא שהעם לא יצא לרחובות. העם לא עשה מהפכות, לא עלה על בריקדות. היו בתי קפה בתל אביב, ישבו, שתו, אכלו, ישנו, ולא... הארץ לא רעדה, כי הממשלה היא כלי, היא שופר של העם. צריכים ודאי לפעול ולעשות, צריכים למחות, צריכים לדבר, צריכים לעשות בהסברה, בחינוך, אבל בצעקות זה לא יעזור. תראו למשל במקור 7, אומר הרב צבי ישראל טל, אין עניינו העיקרי ליישב יהודי פרטי זה או אחר על גבעה מסוימת, זה לא המטרה. תמיד הדגיש רבנו הרב צבי יהודה שהפעולות באו לרומם את רוח העם. צריך להעביר כאן יסוד עקרוני ביחס לאחיזתנו בכל חבלי ארץ ישראל. אם נעריה היא בידינו, אין זה מפשום של אנשי נעריה, יש מסירות נפש על נעריה. נעריה היא בידינו, בידי מדינת ישראל, כי בקרב כל יהודי, ממטולה עד אילת, יש רוח כזאת, יש תחושת מולדת כלפי נעריה. כל עם ישראל חדור בהכרה הזאת. יש לנו זכות לאומית על נעריה, ויש נכונות למסור את הנפש עליה. ואם חברון עדיין אינה תחת ריבונות ישראלית מלאה, הרי זה בגלל שעדיין לא קם בעם רוח של נכונות להקרבה למען אותו חבל ארץ ישראל שנקרא חברון. גם כשהוקם גוש אמונים, הדגיש רבנו תמיד חשיבות ההסברה והצהרות העם. יבואו המונים, היה שואל תמיד, שאר הפעולות היו תמיד בגדר תבלינים, רק אמצעים על מנת להרים את התודעה הלאומית של כל איש ביחס לכל שתי ארץ ישראל. וגם במקום אחר הוא אומר, כוונתו ומגמתו של הרב צבי יהודה בכל מאמריו וכרוזיו, ובכל הפעילות המעשית אותה דחף, הייתה לחזק ולעורר בשעת חולשת התודעה הלאומית הזאת. זו המטרה, תודעה לאומית. להרים את רוח העם. עם ישראל ירצה, זה יהיה. לא ירצה, זה לא יהיה. גם מקור 8 אמר לרב חנן פורט לפני כחודש. בשלב מסוים, הרב צבי יהודה הרגיש שיש פה ריחוק הרבה יותר גדול. אז הוא הבין שגם הפגנות, אפילו אם יש בהן איזשהו ביטוי של עוצמה, אין בהן די. ובוודאי שבכל מיני פטנטים כאלה ואחרים, אין די. אלא המרכז הוא התודעה. זה המרכז. התודעה הלאומית. כל הפעילות המעשית, הכל בשביל התודעה. כמו שהציוד עצמו אמר, במקור 6, אמרתי מקודם, כל הפעילות המעשיות בשביל לחזק את רוח העם, בשביל התודעה הלאומית. אם תהיה תודעה, יהיה הכל. אין תודעה, אין כלום. אהרון היה מתוסכל שהוא שבט לוי לא נוחל את הארץ, שהוא לא עוסק בפוליטיקה, הוא לא עוסק בארציות, הוא לא באקשן. אמר לו, הקדוש ברוך הוא תירגע, אתה מדליק נר תמיד. כך שמעתי מהרב מרדכי אילון. אתה דואג לנר תמיד, שתמיד תהיה אש, שלא תהיה שחיקה. תמיד ללבות את האש, את רוח העם, שתהיה תודעה לאומית כל הזמן. זה התפקיד הגדול של אהרון. תפקיד לכאורה לא הירואי, הוא יושב בבית מדרש, אבל הוא בעצם מפיח רוח חיים בעם. כמו שאמר הרב צבי יהודה במקור 9, גם בצמח צבי, צריכים להימצא גדולי ואדירי אמונה וקדושה וטהרה ותורה ועבודה, שכולם קודש להשם, אשר הם ירוממו ויקדשו, יגדילו ויאדירו בכוחם לאלוהים את נשמת חיי יישוב העם ותחייתו. זו הנקודה המרכזית. המרכזית כל כך, הנקודה של רוח העם, של התודעה הלאומית. אם תהיה תודעה, יהיה הכל. אין תודעה, לא יהיה כלום. מה שחסר בעם ישראל, תודעה לאומית, זה רוח. התפקיד של כולנו בעצם לעסוק בתורה ולהרים את רוח האומה. שאלות, תשובות, דחיות. אני מודע לזה שלא כולם הסכימו עם הדברים שאמרתי היום. זו מחלוקת גדולה מאוד בין תלמידי הרב צבי יהודה. אין לי ספק שזו אמת, אין לי שום ספק. מי שקרא את דברי הרב צבי יהודה יקרא אותם טוב 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 שוב פעם, את האגרות ואת השיחות, מדבר עם אנשי מעשה, עם אנשים מגוש אמונים, הוא יראה שהמרכז אצלו היה התודעה. בני קצובר, מראשי גוש אמונים, מתראיין ברדיו קול חי ביום העצמאות האחרון, והוא סיפר שהרב צבי יהודה תמיד עשה להם בעיות. תמיד הוא רצה להתייעץ, תמיד הוא רצה אישור בממשלה, מראש הממשלה, מהשר הזה, תמיד הוא רצה שקונצנזוס כמה שיותר גדול לפעולות האלה. כי מה שעמד מול עיניו הייתה תודעה לאומית. אם יש תודעה, יש הכל. איך יוצרים תודעה לאומית בעם ישראל? אז כמה דברים. היה פעם יהודי אחד שבא לרבי שלו ואמר לו, אני רוצה לתקן את העולם. אמר לו הרבי, בהצלחה. אחרי שבוע הוא חוזר ואומר, תשמע, לתקן את העולם זה קצת מסובך, אני רוצה לתקן את המדינה שלי. אמר לו הרבי, נהדר, בהצלחה, כל הכבוד. אחרי שבוע הוא חוזר, רוצה לתקן את העיר שלי. אמר לו הרבי, תשמע, יפה מאוד. אחרי שבוע, את המשפחה שלי. אחרי שבוע, אני רוצה לתקן את עצמי. זה דבר ראשון. שאנחנו נהיה מלאים, חדורים, בהכרה הזאת, בערך של תורת ישראל, בערך של המצוות, בערך של התפקיד הגדול של עם ישראל, בערך של ההתיישבות בארץ ישראל. כמה זה לא עוד מצווה, זה דבר מרכזי, דבר יסודי ביותר. כשנהיה חדורים בדבר הזה, אני אהיה חדור בזה, אז נשפיע על נשותינו, ועל ילדינו, ועל תלמידינו, ועל משפחתנו, ועל הסניף, ועל השכונה, ועל העיר. צריך הרבה, 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 הרבה סבלנות. צריך להתמלא המון בספר אורות של הרב קוק. צריך הרבה סבלנות. זה הזכרנו מיליון פעם. את הרב צבי יהודה, בשנה האחרונה שלו, שחזר כל מוצאי שבת על משה רבנו, שיורד מהר סיני, ורואה מחולות, רואה טנץ, ריקודים. הוא אומר, אפשר להתפוצץ, עובדים לעגל, רוקדים לעגל, אפשר להתפוצץ. הוא אומר, כל מוצאי שבת צריך עצבים של ברזל. אז יש כאלה שאין להם עצבים של ברזל, והתייאשו מזמן, ורוצים להחליף את העם. ואנחנו אומרים שצריכים עצבים של ברזל, צריכים הרבה הרבה סבלנות, ולהבין שזה תהליך ארוך. בית המקדש לא ייבנה היום. אם השם רוצה, ייבנה היום. אבל בדרך הטבע הוא לא ייבנה היום. אמר לי הרב שלמה אבינר שליטה, לפני כחודשיים. אמר לי, תאר לעצמך, שבמציאות שלנו עכשיו, היום, ייבנה בית המקדש. וכהנים ירוצו וישחטו כבשים ועיזים ופרים ודם וזורקים דם על המזבח. ומגיע אחד העיתונאים החמודים, מאחד העיתונים החשובים, ויש כמה כאלה, ומצלם, ועושה כתבה גדולה בעיתון סוף שבוע על מה שקורה בבית המקדש. איך עם ישראל יאכל את זה? אנחנו נמצאים שם? התודעה שלנו שם? לא, עדיין לא. צריך הרבה הרבה סבלנות. ברוך השם, התקדמנו המון, אנחנו בארץ ישראל, זה סימן שעם ישראל רוצה את ארץ ישראל, אנחנו מוסרים את הנפש על נהריה, ועל תל אביב, ועל ירושלים, ועל צפת. כן, ברוך השם, זה התקדמות אדירה. לפני 100 שנה גם זה לא היה. בעזרת השם, לאט לאט יהיה גם מסירות נפש ותודעה ביחס ליהודה ושומרון, ולגוש קטיף, ולסיני. כן, אבל צריך הרבה הרבה סבלנות, צריך להתמלא מספרי אורות של הרב קוק, ולמלא אנשים אחרים את הספרים האלה. אי אפשר בלי אורות, אי אפשר בלי אורות. צריכים להתמלא המון המון באורות, למלא אחרים בזה, וככה התודעה תתחזק בעזרת השם. בסדר? טוב. יישר כוח. תודה רבה.